שלום, וברוכים הבאים לפרק נוסף של 7 שניות או יותר. אמרתי, אני לא זוכר את הפרק, אז אני לא אגיד את המספר כדי לא לצאת מפגר. אבל אני יכול לבדוק תכלס איזה פרק זה עכשיו.
מחר יובל, פעם הבאה יובל. יובל פרקים.
49, וואו. 49 זה מכובד כבר. מה שלומך, אורן?
סבבה, אני בשלווה של תחילת פודקאסט. זה כזה מצב רוח מאוד מאוד ספציפי שקורה אחת לשבוע כשאנחנו לא באוף סיזן, והוא קורה עכשיו.
זה גם כאילו, זה בקונטרסט מאוד מאוד בוטה לאיך שהחיים שלי נראים עכשיו, אני מניח שגם שלך. סוף אוגוסט, ילד.
וואו.
אנחנו... גם במקרה שלי כאילו אשתי בחודש תשיעי, אז כאילו אני איתו כזה פול טיים.
וואי, זה כבר משהו אחר לגמרי, אבל אני רק אגיד שאני אשמח שהשנה החדשה תתחיל, אני לא אתגעגע.
איזה אנדרסטייטמנט.
משהו, אני משתדל. כי, טוב, אתה יודע, אנחנו במוד הישרדות כבר התקופה, נגיד את זה ככה.
כן.
אז אנחנו לא סתם מושכים את הזמן לגבי על מה הפרק, כי אנחנו לא... יודעים, פחות או יותר. חשבנו זה, לעשות איזה קטע.
כן, אנחנו כאילו, זה גם אני חושב תוצר כלשהו של סוף אוגוסט, שאנחנו כאילו עסוקים כרגע בלהחזיק פעוטות על הידיים רוב הזמן. שקשה רגע לעצור ולחשוב רגע, בדרך כלל התהליך שלנו, כשאנחנו באים לחשוב על פרק, זה לחשוב על איזשהו נושא שהוא לאו דווקא ב... במרכז של הזיידגייסט עכשיו שכולם מדברים עליו, כי בשביל זה יש פודקאסטים אחרים שהם עושים את זה יותר טוב מאיתנו, ואנחנו תמיד מחפשים את היתרון היחסי שלנו בדיון, אם זה לבוא על זה מזווית של מספרים, או מזווית של ניתוח היסטורי, או מזווית של איך לנתח מהלכים, וקצת X's and O's, שזה גם כן דברים שאנחנו יותר מרגישים איתם בנוח, ופשוט עכשיו קשה לנו פשוט נורא ל... לחשוב על הדברים האלה, כי המוח נורא, נורא חם לו. הוא קצת
יש לנו יש לנו מחלקה של מחקר, מחלקה שלמה, שאמרנו להם, קחו חופש השבוע, ואנחנו נסתדר. ולא הסתדרנו.
בדיוק.
בוא נראה, אני גם רואה פוטנציאל לזה. אני, חד משמעית, עשינו את זה מטעמי נוחות, ומטעמי אוף סיזן, אין ספק, וגם, במקביל, אני רואה פוטנציאל, לא יודע, דווקא, לפעמים כשהכל מאוד מתוכנן, אז יש לך כזה, זה כמו... זה יוצא כמו שיחה של למלא את הקווים בין הנקודות, כאילו להשלים את המספרים, או לצבוע בתוך הקווים, לא. וכשאין כזה, אין מפה, זה דווקא יכול להיות מעניין לי, יכול להיות שלא.
אז כאילו כן, אני מנסה לחשוב, תחת שיחת עכברים.
כן.
פשוט. והשיחות עכברים שעשינו, כאילו עד עכשיו היו די מהונדסות, אני עושה במרכאות כזה, עוד שם לא מונדסות, אבל כאילו כן יש ליינאפ, כאילו יש דברים שאנחנו רוצים להספיק לדבר עליהם.
כן.
ולכל אחד יש איזו נקודה סופר חכמה שהוא חייב להגיד, כי הוא... אנחנו פשוט כל כך אוהבים לשמוע את עצמנו ומדברים. ועכשיו אנחנו יותר פרי סטייל. ומה הדבר הראשון שעולה לך לראש? כאילו איזה נושא בא לך לדבר עליו? אינטואיציה. כאילו אסוציאציה.
אני אוהב לדבר על כוכבים, ואני אוהב לדבר על העתיד, ואני אוטומטית כזה נמשך מהכוכב הבא, או הצעדים הבאים שהשחקנים צריכים לעשות כדי שנוכל לרשום את השם שלהם בדפי ההיסטוריה מתישהו. אלה הדברים שמסקרנים אותי, ואוטומטית אני הולך לשם.
זה מעניין, כי אתה בדרך כלל, כאילו, אתה לא היסטוריון.
אני לא היסטוריון, אבל אני כן פרפקציוניסט. ואני כן אידיאליסט. אז זאת אומרת, אני רוצה את ה... אני רוצה לדבר על הטופ של הטופ, ועל... ומעניין אותי מי יכול להגיע לשם. אתה צודק
ש... אבל אז כמו מגיע לשם...
אחרי שהם כבר הגיעו לשם, אז אני אשאיר את זה...
כבר נכון לדבר עליהם, כאילו...
אני אשאיר את זה לך כבר, כן.
כן. למרות שאז היה לנו את הפרק של לברון מול מייקל, של כאילו, שזה כן פרק עם הרבה אלמנטים היסטוריים בו.
כן, לא, אני יכול לדבר על היסטוריה. אני פשוט... אני מחפש את הפסגות, נגיד את זה ככה. בחלק הזה של ההיסטוריה הוא מעניין אותי. אבל עכשיו החל התהילה, עכשיו. כאילו, הנאומים של החל התהילה, כאילו, חוץ מהאלמנט הרגשי, אין לי צורך, כאילו, לחוות את זה, נגיד את זה ככה.
במובן הזה אני איתך, אני כאילו, אין לי את ה... תשאל אותי מי נכנס השנה להיכל התהילה, ייקח לי איזה כמה רגעים, כאילו, אני אומר שאני אצליח, אבל זה לא משהו שאני כאילו עכשיו, אתה יודע, ראיתי את כל הנאומים וזה, כאילו דברים בטוויטר פה ושם, סרטונים וכאלה, אבל לא מעבר. אבל כן יש לי הרבה יותר, אני חושב, לא יודע אם יותר, אבל יש לי הרבה נטייה להיסטוריה.
כן.
ולהבין את ההיסטוריה, ולנסות ללמוד מההיסטוריה, ולנסות להשליך מזה כאילו, לאן המשחק הולך, או מה הוא טווח האפשרויות, נגיד לוומבניאמה, אחת הדרכים שאני הסתכלתי על זה, גם עוד אנשים, אבל גם אני, ניסיתי להסתכל, אוקיי, מי היו שחקנים בגובה הזה בכלל? כאילו, עזוב רגע את הכישרון הזה. כאילו, מי היו השחקנים בגובה הזה? ואיך הקריירה שלהם נראתה? ובסוף זה, אתה יודע, זה 16 שחקנים בגובה הזה, שלרובם לא הייתה קריירה ארוכה מדי. גם אלה שהיו, כאילו, מצליחים כמו פורזינגיס או ריק סמיץ, או שחקנים כאלה, כאילו, בגובה הזה, אז תמיד היה להם איזושהי פציעה. אז תמיד, כאילו, אז בקטע הזה אני מאוד מאוד חושש מההייפס ובניאמה, כי זה יכול להיות שזה הייפ שיחזיק ל3-4 שנים, קצת למשל עם יאו מינג, ואז יתחילו הפציעות, והגוף האנושי לא אמור להחזיק, לא אמור בכלל להגיע לממדים האלה, וגם לא, בטח שלא אמור להחזיק את העומס הזה שאמור להיות עליו. אבל מצד שני, יכול להיות שזה אבולוציה של האנושות, ויש לו את כל המדע ואת כל הכסף בעולם כדי להשקיע בדבר הזה. ויכול להיות שהוא יהיה הדבר הגדול הבא שאנחנו לא מדמיינים אפילו, כאילו מעבר לטווח האפשרויות.
יפה.
כאילו לפי, איך שאני הסתגעתי על זה בהיסטוריה, אז כאילו יש טווח האפשרויות, ובניאמה הוא עד כדי כך מיוחד, ויכול להיות שאנחנו חיים בתקופה עד כדי כך מיוחדת, שהוא יכול לשבור את טווח האפשרויות שאנחנו מכירים. וכמו ניאו במטריקס, כאילו פתאום להראות משהו שהוא מעבר למימד שלנו, שאנחנו יכולים לתפוס אותו בכלל. זה אני חושב מה שכל כך מרגש בוומבניאמה.
אני גם חושב שזה רלוונטי לזיון קצת, במובן הזה, זאת אומרת שיש גם, זה לא רק עניין של פוטנציאל מבחינת הדומיננטיות על המגרש, זה גם לראות משהו שלא ראינו קודם שהוא ממש מצית את הדמיון. וזה נורא מעניין, כאילו, כי עם וומבניאמה יש באמת את העניין הזה של הגובה, שהוא דרך נורא קלה כזה בכלל לראות את ההבדלים, ואם אני אראה עוד ציוץ אחד שמדבר על כמה שוומבניאמה גבוה לעומת מישהו אחר, אני פשוט חרופן. אבל אתה צודק, כאילו שזה מיוחד. לי זה נורא מזכיר את קרים אבדול ג'אבר, כשהוא הגיע לליגה, במובן של שחקן סופר גבוה, סופר מוכשר, סופר אפקטיבי, בכל הרמות שהוא שיחק בהם, שלא עושה את זה דרך כוח פיזי, כאילו זה, אבל עושה את זה בדרך כל השאר, ואז אני לא, כאילו זה באמת יהיה מעניין, אבל מה שאמרת על הפציעות הוא גם כן תפס אותי, כי כמו שאתה אומר, באמת הטכנולוגיה התקדמה, הרפואה התקדמה, התמריצים הכספיים לשמור על הבן אדם הזה בריא, הם כל כך הרבה יותר גבוהים, כאילו, לא רק שלו, של כל מי שסביב ה-NBA באיזושהי צורה, יש לכולם אינטרס מאוד מאוד חזק לשמור על השחקנים האלה בריאים יותר מאי פעם, ויש להם יותר משאבים לעשות את זה, וומבניאמה הספציפית, זה מישהו שהגישה שלו הייתה, ושל המשפחה שלו הייתה מאוד מאוד מתקדמת כלפי הדברים האלה ספציפית, ואני ממש מקווה לראות את זה עובד. צד שני, יכול להיות שזה דמר דה רוזן ידרוך עליו בטעות במשחק הראשון, וכאילו כל זה ילך לזזל. אני לא יודע, אבל מבחינת הנתונים והסיכוי שלו, כאילו הסיכוי שהוא נותן לעצמו להישאר בריא, זה יהיה ניסוי מרתק גם ברמה הזאת.
כן, זה... כאילו אני, זה לא גוף ה-NBA המושלם, בוא נגיד. יש סיבה שלברון ג'יימס מחזיק 21 עונות, כי הגוף של לברון הוא כאילו טיילור מייד לכדורסל. אז כאילו, אני לא בטוח שהקריירה של וומבניאמה תהיה 21 עונות.
זה לא בטוח.
כמו שקרירה של זיון לא תהיה סבך.
גם קרים, קרים שיחק מלא, קרים שיחק גם 20 עונות, או 21.
נכון. אני חושב אבל שזה גם...
לא, לא, אני...
יש לי תיאוריה למה הקרירה של קרים הייתה כל כך ארוכה.
תראו.
לא היו כמעט... לא היה דבר ראשון פתרון לסקאי הוק. אז הסקאי הוק כאילו, זה כמו שחקן טניס עם בקאנד ממש ממש טוב, שאין לה אף אחד פתרון. כאילו, הוא יכול להמשיך לשחק עד גיל נורא מאוחר, פשוט יש לו כלי. קצת כמו סטף עכשיו. כאילו, סטף יכול לשחק תורדת עד גיל 40. כי הוא תמיד יוכל לזרוק שלשות, והוא צריך רק קצת דיילייט. אז גם אם הוא לא אפקטיבי כמו שהוא עכשיו בתנועה בלי כדור, או ביכולת המסירה שלו, או ביכולת הכדרור שלו, כאילו, זה משהו מזה ידעך, עדיין תהיה לו את הכלייה, והוא עדיין יהיה איום. ולקרים היה את הסקייהוק, שזה היה האיום הכי אפקטיבי אולי אי פעם, אז תמיד היה לו איזושהי רצפה מאוד מאוד גבוהה, וכל עוד הוא נשאר בריא, אז...
אבל על זה אתה מדבר, על איך הוא נשאר בריא, אתה אומר, הגוף של לברון, כאילו אני קצת מקשה עליך, כי אני לא מסכים איתך, אני חושב שיש הרבה דרכים כאילו להיות סופר דומיננטי פיזי, בליגה, אני מסתכל גם על קרים, גם על שחקנים כמו לו וויליאמס או ג'מאל קרופורד, שגם כן העובדה שהם היו נורא שחיפים, בעצם כאילו חלק מהטענה, אומר, כאילו אחת מהטענות של הלונג'ביטי שלהם, שהם שחקנים שלא רק, כאילו הפריים שלהם נמשך יותר מאוחר, וגם פרשו יותר מאוחר, בין היתר אולי בגלל שהסיבולת לבריאה שלהם הייתה הרבה יותר טובה, היה להם פחות עומס על השרירים של הגוף שלהם, כאילו כי היה להם פחות שרירים. היה להם פחות עומס על העצמות, וזו גם דרך אחת לעשות את זה. דיברת על קרים ועל סטף, אני גם חושב שככל ש... כאילו, אול טיימרס, השחקנים הכי טובים, הם ברמה כל כך יותר גבוהה, שיש יותר זמן בשבילם לרדת חזרה לקרקע. זאת אומרת, לברון עכשיו הוא השחקן העשירי, ה-12 הכי טוב בליגה, גם אם אני שמרן, ואני לא רוצה לשים אותו יותר גבוה. כאילו, תחשוב עוד כמה יש לו לרדת לפני שהוא נהיה השחקן שאתה לא צריך, כאילו, זה... אבל אתה כן מדבר פה על בריאות, כאילו, אז נכון, לקרים יש את הסקייהוק שלו, אבל הוא עדיין צריך להיות בריא פיזית על המגרש, אתה זוכר את דירק, ואת כל המאמצים שהוא עשה כדי להישאר על המגרש, וג'ורדן, וקובי, ולברון, כולם מדברים על זה שהזמן שלהם אוף דה קורט, נהיה הרבה הרבה יותר משמעותי, והרבה יותר מתיש וארוך, כדי בכלל לשמור על עצמם בכושר הזה, וגם תמיד שאנחנו מדברים על לברון בתור ה... הספסימן הפיזי שהוא, אני כאילו מרגיש צורך להזכיר כמה זמן וכסף הוא משקיע בגוף שלו, ועובדה שגם הוא מאוד מאוד מתקדם בעניין הזה ספציפי.
הגעת בהרבה דברים. יש לי כמה מחשבות. אחת, זה מעניין אותי לשמוע מה הדירוג שלך, איפה אתה שם את לברון באמת, לא רק כזה, אתה יודע, כזה כלאחר יד. שתיים, זה שאני צריך באמת לקרוא קצת יותר על מה גרם לקרים להישאר ככה בזמן. גם כי זה לא שהוא לא השיג את מה, כבר הכל, אתה מבין? כאילו, אני לא יודע מה היה הקומפטיטיב אד שלו, אבל הוא כבר לקס כמה וכמה אליפויות, כבר אתה יודע, בעונה ה-15 שלו. לא, בטח כבר היה לו איזה 3 או 4 אליפויות בשלב הזה. אז כאילו, מעניין אותי מה גרה לו להמשיך בנקודה הזאת. ולא יודע, אני צריך לקרוא את זה, זה תמיד זה נורא מעניין. עכשיו שאני חושב על זה, כי קרים זה כאילו גם דמות היסטורית כזאת שאנחנו כאילו פחות מתעמקים בה, אני חושב. מכל מיני סיבות. יש הרבה מאמרים שמדברים על למה קרים
הוא כאילו... למה אנחנו לא מדברים עליו?
כן.
הרבה שיחות על למה אנחנו לא מדברים.
יש הרבה שיחות שמנסות להסביר למה אנחנו לא מדברים על קרים. אני לא יודע להגיד כאילו בדיוק, אם הייתי יודע אולי הייתי מדבר עליו יותר. אז זהו, זה כמה נקודות שכאילו תבחר מה, גיד, איזה דלת אתה רוצה לפתוח מבין אלה.
אז דלת שבאמת התכוונתי לפתוח לפני שאתה פתחת אותה, שזה מעניין, זה באמת עניין של האופי. וזה שאתה לא רק צריך להיות מסוגל פיזית לעשות את זה, אתה צריך גם לרצות את זה. וככל שאתה יותר מבוגר, זה דורש ממך יותר מאמץ, זה נהיה יותר ויותר קשה. ואני חושב, גם עם קרים, אבל גם עם... כאילו יש את מי שעושה את העבודה, את הדבר הזה בשביל התחרותיות ובשביל האדרנלין והריגוש של הניצחון, ויש את מי שבאמת אוהב את המשחק עד כדי כך, ויש את מי שמפחד לפרוש. זאת אומרת, יש את מי שפשוט לא יודע מה הולך לעשות אחר כך, והוא רוצה למשוך את הדבר המוכר והטוב הזה כמה שהוא יכול, והקריירות של אתלטים, ספורטאים הם קצרות, גם אם הם נמשכות 20 שנה, הם קצרות בהשוואה לשאר הקריירות שהם מסתכלים סביבם, אז זאת אומרת, אני חושב עם קרים שהוא באמת היה סוג של אוף מוזר, אז אולי זו גם ההתחלה של התשובה ללמה הוא כל כך, כאילו, לא במיינסטרים של השיחות האלה, אבל גם אני חושב, כאילו, הוא לא היה דמות שקל להסתדר איתה, מכל מה שאני שמעתי והבנתי, אבל הוא כן היה, והוא עדיין אדם מיוחד וחכם ומאוד בוגר וחושב, ואני חושב שאיתו באמת היה לו, היו לו את הדברים האלה שמשכו אותו הלאה, שהם לאו דווקא מה שאנחנו רגילים כאילו לחשוב עליו. אני לגמרי רואה אותו בתור מישהו שכבר בגיל 30 מסוגל להבין את זה את הסופיות של הקריירה שלו, ולרצות למשוך אותה עוד, בגלל שהוא יודע כמה הוא הולך להתגעגע לזה, אז הוא רוצה כזה, זאת אומרת, לא יודע, סתם כאילו, ברבה.
לא, גם חייבים להתייחס לזה שהיה לו מזל מאוד גדול, שבאמצע הקריירה שלו, שכבר נראה שכאילו היא די כזה הגיע לאיזשהו מישור, הוא קיבל את מג'יק ג'ונסון.
נכון.
נתן לו עוד בוסט מטורף לחצי השני של הקריירה שלו.
וגם צריך להיות בן אדם עם האופי לתת את המושכות למישהו אחר, זאת אומרת, אני לא בטוח שבריינט יכול לעשות את זה, היה יכול לעשות את זה, אני לא בטוח שלברון אפילו עושה את זה במובנים מסוימים, של שליטה בקבוצה ושליטה בסגנון המשחק ודברים כאלה. אני לא בטוח שג'ורדן יכול היה לעשות את זה.
מעניין, זה נקודה מעניינת. אם כאילו מג'יק היה מגיע, היה נופל על הפרנצ'ייז של דוקטור ג'יי, נגיד. ב-1980. אז האם הוא היה מתפתח באותה צורה, כאילו, האם הכוכבות של מג'יק היא כל כך, כאילו, גדולה שקרים לא יכול להתכחש אליה, או שעצם זה שקרים הכיר בכוכבות של מג'יק, כאילו, גרם לזה להתפתח, כשזה התפתח. זה, באמת שזה יכול להיות שאולי הסדרה הזאת שעכשיו עושים על הלייקרס, כאילו, איכשהו תיתן את ה... למרות שאני לא חושב, כי זה סדרה.
אני גם לא.
כן.
זה נראה לי סדרה שהיא מושכת את ה... המילה דוקומנטרי מאוד לא מייצגת את מה שקורה שם. היא לא מנסה, כן, היא לא מתיימרת להיות דוקומנטרית, אבל אני חושב שכן, כאילו אינטואיטיבית, אני חושב שמג'יק הוא אחד מהאנשים האלה. הוא אחד מהשחקנים האלה שהם מגיעים, וכמו הצורה שבה... ג'ורדן השתלט על נבחרת החלומות, וזה סתם כאילו דוגמה ראשונה שעולה לי לראש, אני לא יודע אם היא מתאימה פה בדיוק, אבל יש לך מקרים כאלה, וזה לא רק טיב השחקן, זה לא רק הכישרון נטו, זה גם משהו באישיות, וזה גם משהו בנוכחות, משהו בקריזמה, ואפשר כאילו לקחת את המילה קריזמה לכל מיני מקומות, למג'יק היה את כולם, היה את מכל הכיוונים, אבל פשוט בדיוק ראיתי עכשיו עם השיחה עם סטף, ועם כאילו גם כן שיחת אוגוסט קלאסית כזאת, השיחה של סטף ומג'יק, מי הרכז הכי טוב בהיסטוריה, אז אתה רואה קליפים של מג'יק, ואתה פשוט, אני נגנב, כאילו, אני באמת נגנב מזה שבן אדם זז ככה, הדרך שבה הוא זז, והדרך שבה הוא מנתח את המשחק, קורא את המשחק ועושה את הפעולות האלה, יש משהו, אני רוצה כאילו, אני רוצה להיכנס לזה עוד לעומק, אבל תגיד אתה קודם, תגיד מה אתה חושב ותפוס משהו משם.
אני אנסה כאילו, אתה יודע, כאילו, ריססת לי פה את כל המחשבות במחשבות, עכשיו אני מנסה כזה לנגב את המסך ולעשות כזה ל... ולהרוז את הכל לאיזה משהו קוהרנטי. אני אתחיל במג'יק. אני חושב שמג'יק הוא כאילו כמו שאנחנו מדברים על ווין בניאמה, שהוא יכול לשנות, לפתוח איזה אופציה חדש, שזה מה שמג'יק עשה ב-80s. שהוא פתח איזשהו עולם חדש של אפשרויות שאף אחד לא חשב שהן קיימות, של שחקן שהוא 6-9, שמוביל כדור, שמוביל כדור גם באיזשהו, לא רק מעלה את הכדור אפ דה קורט, אלא מתפרצות, מריץ כאילו התקפה שלמה.
לא, רכז קלאסי. רכז קלאסי, כאילו, נכון, עושה משחק גנרל, כל הזה, פשוט עכשיו הוא 2.7 מטר, כאילו.
כן, אז אני חושב שנטו על זה, היה לג'ייל סימונס עכשיו את הציוץ, כנראה בהקשר הזה של סטף מול מג'יק, של כאילו, יש שישה שחקנים אול טיים, שאי אפשר להתווכח כאילו, על המיקום שלהם, שהם כאילו, הם הטופ 6, אול טיים. ואפשר להתווכח על המיקום שלהם בתוך הטופ 6, אבל הם הטופ 6, וזה כאילו, זה מג'יק, זה ברד, זה קרים, זה ג'ורדן, זה לברון, וזה ביל ראסל. וכאילו אפשר להתווכח בתוך הקבוצה הזאת, מי ראשון, משני, משלישי וכאלה, אבל הם הקבוצה, וכאילו, סטף עדיין לא בקבוצה הזאת. שזה היה טיעון, כאילו, אתה יודע, ביל סימונס קלאסי כזה, אבל כשאתה מנסה לפנח אותו, אתה אומר, וואלה, כן, זה די השישה האלה, גם בגלל, לא רק בגלל האליפויות והתארים ההישגים האישיים שלהם, אלא בגלל המשמעות שלהם למשחק, ומה שהם הביאו למשחק, ואיך המשחק היה לפני שהם היו, ואיך המשחק היה אחרי שהם היו. ואני חושב שמג'יק הוא, אתה יודע, אתה לא יכול לספר את הסיפור של הליגה, בלי מג'יק. זה פרק, הוא וברד זה הפרק בעצם. אם אתה רוצה לבנות איזושהי סדרה נטפליקסי בליגה, אז העונה הראשונה יכול להיות מתחילה במג'יק וברד. כאילו זה המפץ הגדול של הליגה, ואז ג'ורדן מגיע והוא הסופרנובה, ובכלל דוחף את זה כאילו למקומות מטורפים, אבל מג'יק וברד זה, בלי זה אנחנו לא פה היום כנראה.
חד משמעית. לא רוצה לדבר על ביל סימונס ועל זה, אבל כן, כאילו דיברת על זה שאם אתה לא יכול לספר את הסיפור של הליגה בלי מג'יק, אני חושב שאתה גם לא רוצה, כאילו זה באמת, אין, באמת אולי אין דמות עם יותר קריזמה, כאילו ששיחקה כדורסל ברמות האלה, וזה פשוט לראות את השירה בתנועה הזאת, בעיניי מג'יק והסגנון שלו עשו כל כך הרבה בשביל לקדם את המשחק הזה לאיפשהו היום, בשלב שהוא היה צריך את הבוסט הגלובלי הזה, ובאמת האופן שבו מג'יק משחק, חדוות המשחק שלו, זרעה זרעים בכל העולם, לאיך שהם משחקים כדורסל, למגרשים חדשים בכל העולם, ואני לא יודע איך להגיד את זה, הוא שגריר של המשחק, שגריר גלובלי של המשחק, עוד לפני שידענו שאנחנו צריכים כזה, וזהו, כולם פה, כולם ראו כאילו קליפים של מג'יק, אני לא צריך כזה לשכנע אתכם ללכת לזה, אבל בהקשר של, כן, של טיב השחקן, לא יודע אם בא לי עכשיו לעשות את השיחה הזאת עם סטף, אבל מה שאלת קודם על לברון, על הדירוג? איפה אתה חושב
ש... שאמרת שלברון הוא כאילו השחקן העשירי או ה-12 הכי טוב בליגה. אז כאילו מעניין אותי מי העשרה שלפניו.
זהו, אולי
הוא... העשירי.
אולי הוא שמונה. בוא נגיד, אני אציע לך שחקן... סתם אני זורק מספרים. אני אציע לך שחקנים, ואתה תגיד לי מתי אני כבר הגזמתי וג'יימס בכושרו הנוכחי יותר טוב.
יאללה.
אוקיי, יוקיץ'.
יוקיץ' יותר טוב.
דורנט.
אני חושב שזה...
אוקיי, רגע, אז לפני דורנט.
זה גבולי, זה גבולי. אני צריך לחשוב על זה.
יאניס.
יאניס יותר טוב.
אמביד.
אמביד יותר טוב.
זה כבר, זה שלושה.
כן.
לוקה.
לוקה יותר טוב.
לוקה יותר טוב, תודה רבה. מי אני שוכח? דורנט, אתה לא מסכים עדיין? סטף, אמרתי?
סטף יותר טוב.
אנחנו בחמישה, והגענו לדורנט. מי עוד אני שוכח? הוא מסתכל.
ג'ייסון טייטום.
טייטום, אני חושב שהוא עדיף.
אני חושב שהוא יותר טוב מלברון כרגע.
נילי?
דווין בוקר.
לא, אני לוקח את לברון.
אני חושב שאני לוקח את דווין בוקר.
כרגע? אוקיי. למה? תן את הקייס.
ראית מה הוא עשה בפלייאוף?
ראיתי, אבל זה... כאילו, כמה אתה יכול...
כאילו,
כמה אתה נותן לזה מקום?
איזה שחקן התקפה יותר טוב ממנו היה בפלייאוף הזה?
לא, אם בוקר הוא מישהו היה בפלייאוף, אז הוא לפני מייקל ג'ורדן, כאילו... עכשיו,
אבל זה כאילו, זה לא נראה לי לא סוסטיינבל מה שבוקר עשה.
זה לא sustainable מה שבוקר עשה. לקלוע ב-70% מהמיד
רייג'. לא ה-80%, אבל היכולת שלו לייצר התקפה מכלום.
זה משהו שאנחנו עושים, אתה צודק.
אני לא יודע אם יש עוד מישהו ברמה הזאת בליגה. כאילו...
רגע, אתה עכשיו הולך לשים את בוקר בתור הסקורר הכי טוב בליגה, כי צריך לעשות עוד דברים על המגרש. אני פעם שעברה דיברתי על החשיבות של סקורינג, ועל זה שאנחנו לפעמים זלזלים בזה. אז עכשיו אני אגיד שיש עוד דברים חוץ מסקורינג, כי אני צבוע, אבל אז עכשיו, קודם כל, יש לנו את הקטע הזה שאנחנו עושים את זה, שכאילו אם משהו הוא כל כך לא סוסטיינבול, אז אנחנו מבטלים אותו לגמרי ומוציאים אותו מהזה. לא. זה שבוקר מסוגל לעשות את זה אפילו לפרץ של 5-6-10 משחקים, זה פסיכי לגמרי, וזה לגמרי מעלה את התקרה שלו בעיניי ואת הממוצע שלו, בשביל מי שחשבתי שהוא. בין זה לבין להגיד שהוא יותר טוב במשחק כדורסל מלברון ג'יימס כיום, אני עוד לא שם. אבל בוא תן לי את הקייס של בוקר בתור הסקורר הכי טוב בעולם, כי הוא חייב להיות זה כדי להיות יותר טוב.
לא, אני קודם כל אגיד שכן, לברון יש אלמנטים במשחק של לברון, יותר טוב מדייבן בוקר, והוא יותר טוב כנראה מכל הצחקן אחר, שזה לחשוב את המשחק, וכאילו לחשוב את כמה צעדים קדימה, ולהסתכל על המשחק בתור משחק אסטרטגיה, ולא טקטית מהלך, ממהלך למהלך. שזה תמיד יהיה לו. במובן הזה, כאילו, דייבן, כולם מתחילים באיזושהי נחיתות מול לברון.
כן.
וכאילו, אני אענה גם על דייבן בוקר, ואני רוצה כאילו לענות באופן כללי, תהליך מחשבה שלי, כאילו, כולם מתחילים באיזושהי נחיתות על לברון, ואז אני צריך לראות האם יש להם ה-value שהם מביאים בהתקפה הוא שווה ערך למה שלברון מביא, וה-value שהם מביאים בהגנה הוא שווה ערך למה שלברון מביא. אז השחקנים שדיברנו עד עכשיו, שזה לוקה, שהוא, אני מרגיש שהוא עכשיו מנוע התקפי יותר טוב מלברון, הגנתית שניהם כאילו לא כאלה חזקים, בוא נגיד את זה ככה.
כן.
אמביד, אני חושב שהתקפית הוא מנוע התקפי, לפחות שוורת ללברון והגנתית הוא יותר. יאניס מן הסתם, יוקיץ' מן הסתם. סטף, אני חושב שהוא מנוע התקפי יותר טוב, והגנתית הוא פחות או יותר באותה רמה כמו לברון, למרות שהוא מתאמץ יותר מלברון בהגנה. אבל בגלל שהוא פשוט פיזית יותר קטן זה קשה.
כן.
וטייטום, זה כבר מתחיל עד גבולי. כאילו טייטום זה, הוא כן יותר, אני מרגיש שהתקפית הוא כאילו לא משמעותית יותר טוב ממה שלברון מביא כרגע. יש משחקים שכן, אתה יודע, אם אני מסתכל על גיים 7 מול פילי, אז כאילו באמת.
לא, משחקים, אף שחקן הוא לא איקס. כולם באיזשהו מנעד של כמה הם טובים. זאת אומרת, לכולם יש משחקים יותר טובים ופחות טובים. זה ברור שכל אחד מהשחקנים שאנחנו מדברים עליהם ברמה הזאת יכול לגמרי להשתלט על משחק. וכנראה גם על סדרת.
ואני חושב שעוד משהו שנוגע לכל השחקנים ברשימה הזאת, הם יכולים לעשות את זה בעקביות. אני חושב שלברון לא יכול לעשות את זה כבר בעקביות. הוא יכול לתת משחק מעולה. הוא יכול לתת רבע מדהים. אבל יהיה לו קשה to sustain it כאילו over time למשך סדרה. והוא מאוד מאוד תלוי בדייביס כאילו במובן הזה. כאילו אני אומר, אם אתה מוציא נגיד את אנטוני דייביס, בוא נעשה את השאלה הזאת הפוך. מי אתה שם בדירוג הזה, אתה שם את לברון לפני אנטוני דייביס, או את אנטוני דייביס לפני לברון? כי לא דיברנו על דייביס עדיין.
אני קצת חושב שעדיין צריך ללכת עם לברון, וזה אומר יותר מה שאני חושב על אנטוני דייביס, למרות שאני באמת...
אבל כאילו, אם אני שואל אותך מי השחקן הכי חשוב ללייקרס,
אני חושב שאם הלייקרס חייבים להגן רק על אחד מהם ולשלוח את השני בטרייד, אז הם... כאילו, לא, לא. לעונה הקרובה, אם הם צריכים לבחור אחד מהם שישחק ואחד שלא, נראה לי שהם יבחרו שלברון ישחק. מבחינה מקצועית, לא רק מבחינת כרטיסים. נראה לי שדייביס הוא תלוי מדי כשחקן התקפי, והגנתית הפיק שלו מדהים, והפיק של דייביס הוא אולי הפיק ההגנתי הכי טוב בליגה, אולי, אבל הוא לא מספיק עקבי, ובמיוחד, מבחינת מאמץ, ובמיוחד מבחינת פציעות. יש משהו הרבה יותר רלייבול בלברון שאני לא יכול להתעלם ממנו, אבל זה באמת הכי קרוב שזה היה לי פעם, וזה אולי כבר אמור להתהפך כבר בעונה הבאה, אני לא יודע. מה אתה חושב?
אני זוכר שבן טיילור עשה איזה פרק שהם גם כן דרגו את השחקנים הכי טובים, והם שמו דייביס איזה מקום שישי או משהו כזה. כאילו הרבה יותר גבוה ממה שאני
חשבתי עליהם.
תופס אותו, אני כאילו יותר קרוב אליך במובן הזה. אבל אני כן חושב שזה כבר, כאילו אי אפשר להפריד. כאילו, לברון חייב את דייביס, כאילו בשביל שמשהו יקרה בלייקרס. כאילו, זה לא שלברון יכול לעשות את זה עם כל אחד.
כן,
אבל
עדיין.
אז
כאילו
זה...
אני רוצה להמשיך את זה. אני רוצה להמשיך להתקיל אותך עם שמות שהם אולי מלמטה ואולי לא. מה עם שי גילג'וס אלכסנדר? זה השם הבא שלי.
כן, זה הגיוני שזה השם הבא שעולה.
אגב, לא אמרנו קוואי, זה מה שהגיוני שיעלה. אני לא רוצה להגיד.
אני כבר לא שם עם קוואי. אני כבר לא שם עם קוואי הרבה זמן.
פשוט ויתרנו עליו. הוא בא, הוא משחק בפלייאוף שתי משחקים מדהימים של כאילו השחקן הכי טוב בפלייאוף, ואז הוא נפצע וזה...
אני פשוט חושב שהמעבר לאלמנט המקצועי של קוואי, שאין לי שום מוררין אליו, יש את האלמנט הבריאותי שהוא הרבה יותר מורכב מכל שחקן אחר ברשימה הזאת, ויש את האלמנט האישיותי שהוא הרבה יותר מורכב מכל שחקן אחר ברשימה הזאת. כאילו, אנחנו... קוואי, הוא נכנס לדפי ההיסטוריה, כי הוא זכה בשני פיינלס MVP, ויש איזה, רק איזה 12 שחקנים בהיסטוריה שעשו את זה.
שני פיינלס MVP סך הכל, או בקבוצות שונות?
סך הכל. שתי קבוצות שונות זה רק הוא ולברון וקרים, אם אני זוכר נכון.
אשכרה.
כן, כן, זה ממש שורטליסט, כאילו. אבל אי אפשר להתעלם מזה, שהוא הד קייס. כאילו, בוא, בן אדם כאילו לא יכל להסתדר בסן אנטוניו, שזה כאילו הפרנצ'ייז הכי מסודר והכי מאורגן בהיסטוריה. הוא הצליח בטורונטו, כי בטורונטו היה את הווטרנים שידעו להתמודד עם משהו, עם המורכבות שהוא מביא לשולחן. ובקליפרס אין את זה. קליפרס פשוט הוא כאילו המנהיג, כאילו הוא הגיע לשם לא רק, אתה יודע, בתור הפני האחרון של הדולר, כמו שהיה בטורונטו, ששם היה כבר את גסול, והייתי באקה והייתי לאורי, שכאילו ידעו...
לא, גסול הגיע באמצע, אבל כן.
כן, אתה יודע, אבל אני מתכוון. ובקליפרס אין את זה, בקליפרס הוא הגיע על תקן, אוקיי, הנה הוא ה-go-to-guy שלנו, והוא גם יהיה ה-culture leader שלנו.
כן.
ואנחנו לא נותנים להתייחס לקוואי בתור הדקייס, כי הדקייס כאילו מצלצל בתור סטיבן ג'קסון כזה, או לטרלס פריבול שחונק את המאמן, אבל...
ג'ה מורנט.
ג'ה מורנט, כן. מנפנף באקדחים באינסטגרם, כאילו, אתה יודע, זה מה שעולה לנו לראש, אבל מה שקוואי עושה בליגה, בעשור האחרון, זה הדקייס פשוט בצורה אחרת. הקבוצה שלו חייבת להתייחס לכל האלמנטים שהוא מביא מחוץ למגרש. שאתה לא יכול להגיד את זה, נגיד, על דמיאן לילארד. אין לך שום דאגה על מה דמיאן לילארד מביא מחוץ למגרש. כאילו, כי הוא פשוט עושה את מה שסופרסטארים עושים. וקוואי פשוט לא עושה את זה. קוואי עושה מה שהוא רוצה. וזה פוגע משמעותית בעיניי בדירוג שלו, בדברים האלה. כי אני לא יודע איך הוא יקום אחר בבוקר. זה משפט שאנחנו אומרים בדרך כלל קיירי אירווינג. אבל זה תקף באותה מידה על קוואי מתחילתי.
אז אני לא בטוח לגבי האישיות. כאילו, יכול להיות, ויכול להיות שיש שם פשוט איזה משהו שהוא לא, שהוא הרבה מעבר להגנה בריאותית, כאילו, על המצב, והוא פשוט כאילו לא רוצה לשחק. אני לא יודע. אני מסכים שלמנהיגות יש חשיבות מאוד מאוד גבוהה פה, בדירוג, אבל זה רק אחד מהמשתנים, וזה גם כן, כמובן, לא בינארי, זה סקאלה של, עם הרבה אפור בין השחור והלבן הזה, הרבה גוונים של אפור, ודמיין לילארד הוא באמת, הוא ויאניס מבחינתי הם הטמפלט למנהיגים הכי טובים בליגה כיום. וזה מוסיף להם נקודות, זה לגמרי מוסיף להם נקודות. וקוואי לא מקבל את הנקודות האלה, אבל אני גם לא חושב שזה בהכרח בילט אין למציאות שהשחקן הכי טוב שלך חייב להיות המנהיג, וזה כאילו באותה מידה שאני לא חושב שהוא חייב להיות סנטר, או מוביל כדור, או כל דבר. זאת אומרת, יש, וזה אולי מתקשר לנקודה קצת יותר אמורפית שאני רוצה כזה לדבר עליה כאן, לשנייה, שאנחנו מדברים עכשיו, השאלה היא, מי השחקנים הכי טובים בליגה, וכדי לדבר על כמה כל שחקן טוב, אנחנו אומרים מה הוא עושה. זאת אומרת, אנחנו אומרים מה הוא עושה ומה הוא לא עושה, שזה עוזר לנו להבין, אבל זה גם לפעמים נורא מבלבל אותנו, כי אז אנחנו חושבים, אם הוא יותר אתלטי ממנו, אז הוא יותר טוב, או זאת אומרת, זה לא משנה איך אתה מגיע, לאן שאתה מגיע, העיקר שאתה מגיע, נכון? זאת אומרת, אם היה שחקן, נקרא לזה הדובי גל שלנו, שזה גם כן שם שאני מעלה פה כל כמה זמן, אם יהיה דובי גל שיזרוק מהחצי כל כדור, וכל כדור ייכנס, והוא לא יעשה שום דבר, יחור בהגנה, ועדיין כאילו, הוא עדיין יקבל את הדירוג כאילו שלי איפשהו. זאת אומרת, כל אחד עכשיו זה השאלה היא איך הוא עושה את מה שהוא עושה, וכולם עושים את זה קצת אחרת, אבל לא להתבלבל בין זה לבין, זאת אומרת, זה רק האמצעי למטרה, זה לא המטרה עצמה.
זה נקודה ממש נכונה בעיניי, וגם אני חושב ש אם אני מקביל נגיד את זה, יש לנו איזה קטע, כקהילה שמדברת על הדבר הזה, לדרג דברים. ואנחנו מאוד מאוד אוהבים להגיד מי ראשון, מי שני, מי שלישי, כאילו יש פה ליגה, שכאילו שמקבלים באיזשהו פרס בסוף, ונגיד, תהיה לי משווה את זה נגיד למוזיקה, אז אתה יודע, נגיד, לא יודע, להקת הרוק הכי טובה אי פעם.
אלוויס פרסלי,
טופ
5, אול טיים, לא תשכנע עוד.
זהו, אתה מבין, כאילו, איך אתה משווה שם, כי זה כאילו
גדול.
המוזיקה היה טוב בכל הזמנים.
האפקטד פילד גול פרסנטג' של הביטלס, היה
אז מה, זה הביטלס? זה פינק פלויד? זה פרנק סינטרה? זה, לא יודע, מוצרט? כאילו, אתה יודע, אתה יכול ללכת כאילו למיליון כיוונים כאילו בדבר הזה.
ובעוד כמה עונות, נועה קירל, היא תוכל להגיד.
בסוף, אני אומר, הדירוגים האלה אומרים הרבה יותר עלינו, שהם אומרים על האמת האובייקטיבית, אתה יודע, של המציאות. כאילו, אני חושב שדבין בוקר יותר טוב מלברון כרגע, אבל זה כל כך כאילו אוויר שם.
אולי נזרום לעוד איזה שם, לא בהקשר של לברון בהכרח, אבל אנטוני אדוארדס, פתאום הוא מזנק לי פה מדפי הסטטיסטיקה. בתור, כאילו, יכול להיות שהוא כבר שם? יכול להיות שאנטוני אדוארדס זה הגיע?
דבר ראשון, אני חושב שזה כן. כאילו, הוא שם, לפי ההופעות שלו בפלייאוף, שזה אינדיקטור מאוד מאוד חזק בעיניי. זה גם בסוף מה שאני מחפש. כאילו, אני כאילו מחפש מישהו שהוא בפלייאוף יהיה ג'אגרנוט. אז הוא הוכיח לי את זה. ויש לו מספיק מסביב, כאילו יש לו מספיק אתלטיות, והוא מספיק מוכשר, כדי שדברים מסביב יתחברו גם. אני כאילו לא מאמין כל כך בסיטואציה שלו, כאילו בקבוצה שבה הוא נמצא, בארגון שבה הוא נמצא, כאילו, אם הוא היה נגיד בקבוצה כמו אינדיאנה, צורך העניין, או יוטה, שמנוהלות טיפה יותר כאילו בצורה מקצועית, לא שזה לא היה מקצועי מה שהם הביאו, פשוט כאילו, אתה יודע, הסיטואציה עם רודי גובר היא פשוט נורא נורא בעייתית. אז היה לי הרבה יותר כיף להיות בשיחה הזאת. עכשיו זה כזה, כן, יש לו את זה, וזה יהיה נורא נורא כיף לעקוב אחר בשנים הקרובות, אבל כאילו יש לזה איזושהי תקרה, אני חושב, לא משנה כמה הוא יהיה טוב, אני חושב שיש לזה תקרה במינסוטה. כן. והלוואי ואני טועה, כאילו אני זה מסוג הדברים שאני אשמח לטעות בהם.
קבוצה זה לא קיר, כאילו בהיבט הזה, אבל אני רוצה להגיד, את דיברת על הפלייאוף, ואני חושב שזה באמת אינדיקטור מאוד מאוד חשוב, והמשחק בפלייאוף הוא שונה, ובלה בלה בלה, ולראות שחקן כאילו שעומד בלחץ הזה, שנהנה ממנו אפילו, והוא, זה שמעתי את סם וסיני מדבר עליו, אני גם רוצה לתת מקום להופעות בנבחרת ארצות הברית, גם אם זה משחקי הכנה, וגם כאילו שזה הכי אנקדוטלי כביכול שיש, עצם העובדה ששחקן לוקח את המושכות בין חבורה של סטארים שסביבו, הלוואי שהייתי יכול להגיד סופר סטארים, אבל זה לא המצב כרגע, אבל עדיין, לקחת את הכדור מברנדון אינגרם, מג'לן ברונסון, מכל הכוכבים האלה שסביבו, ולהיות ה-go to guy הבלתי מעורער, זה ביג דיל בעיניי. יותר מה קורה בתוך הקבוצה שלו מאשר מה הוא עושה לקבוצות אחרות. ובהקשר הזה באמת סם וסיני מדבר גם על ההופעה שלו בסרט של זה, תקשיבו לזה, זה ריף מדהים של וסיני, האמת שזה הפרק שממש הוא הצפן אותי בו, אבל הוא דיבר על זה שאנטוני אדוורדס הוא השחקן ההוליוודי הכי טוב בסרט הזה, חוץ מאדם סנדלר. הוא נותן שם זה, והוא מקשר את זה לזה שהבן אדם נוח לו. נוח לו בגוף שלו, נוח לו בחיים שלו, והוא עם ים טונות של קריזמה וטונות של ביטחון עצמי, והדברים האלה הם חשובים. הם חשובים כי הם אומרים שאתה פחות מתעסק במשברים אישיים. זאת אומרת, לא יודע איך להגיד את זה. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לניתוח פסיכולוגי של אנטוני אדוורדס, כמו שבסיני עשה דווקא נורא יפה, אבל זה אומר משהו וזה חשוב, וזה נותן ביטחון בזה. מנגד, אני רוצה להגיד שאני לא בטוח שהוא הגיע. כאילו, אני לא בטוח שהוא הולך להיות שחקן טופ 10 כבר בעונה הבאה, או שחקן טופ 10 באופן כללי, מתישהו. וזה בגלל קבלת ההחלטות שלו. אני חושב שהפיל למשחק שלו הוא בינוני ומטה, במיוחד בהשוואה לשחקנים ברמה שלו. אני חושב שהוא, יש לו גאונות פיזית, כאילו הוא דומיננטי מבחינה פיזית, כמו שמעטים מאוד בליגה הזאת, ובמובן הזה יש לו את הכישרון הזה. אבל מבחינת פיל המשחק, אין לי הרבה למי להשוות לרעתו, כאילו, ואפילו אני לוקח את המשחק הזה נגד גרמניה, שהוא השתלט עליו לגמרי בדקות האחרונות, ועדיין הדקה האחרונה או שתי דקות האחרונות, עם שני עיבודים שם שהם כל כך שלומיאלים, שאתה אומר, איך, כאילו, איך החלק הזה במשחק שלך לא גוהץ מזמן, כאילו לדעת שאתה לא יכול למסור את הכדור כשאתה בדאבלטים בפינה הרחוקה, כאילו מה, זה למסור אותו מתחת לסל שלך, כאילו ברור שמחכה שם מישהו, אני אפילו לא צריך להסתכל. זה או המתפרצת הזאת, לא יודע. ואז אתה אומר, אוקיי, אז כאילו, אז יש לי פה תקרה, היא שקופה, אבל יש שם אולי איזושהי תקרה שהיא מטרידה אותי. זאת אומרת, שחקן צריך שיהיה לו פיל המשחק, בסיסי של הדעת מה נכון ומה לא נכון, שהוא יכול קצת יותר לאמן את עצמו מאשר זה. אני נזכר רק בראסל ווסטברוק בתור שחקן עם פיל בעייתי למשחק ברמות, כאילו ברמה כזאת של כישרון.
ראסל ווסטברוק זה פיל, זה כאילו משחק משחק אחר.
לא, אני מוסיף לפיל הבעייתי, וווסטברוק הוא שחקן עם כישרון כדורסל, אבל כאילו לא רק כישרון של אתלטיות, יש לו כישרון כדורסל אמיתי, אבל אני מוסיף לקריאת מצבים הבעייתית שלו, גם את האופי הבעייתי שלו, וזה משהו של אדוורדס אין, כאילו. אז ווסטברוק עושה החלטות רעות מתוך עיקרון גם. עם אנטוני אדוורדס אני פחות מפחד מזה, אבל עדיין לראות את שני עיבודים האלה, וזה רק כאילו, רק משחק אחד, אבל אתה רואה את זה גם במשחק שלו באופן כללי, הוא מסוגל לעשות דברים שהם בלתי עצירים עם הפיזיות שלו, עם האתלטיות שלו, גם הגנתית, אגב, הוא יכול לשמור על שחקנים יותר גדולים ממנו ושחקנים יותר קטנים ממנו, והוא עושה את זה בצורה טובה כשיש לו את האינטנסיביות לעשות את זה. אבל עדיין, קריאת משחק וכמה מהר המוח שלך עובד ואיזה מסקנות הוא מגיע אליהם, הדברים האלה הם חשובים, גם אם קשה לנו לחמת אותם. כאילו, ההיילייט של אדוורדס תמיד יראו מדהים. כאילו, זה אני לא דואג.
כמה דברים. אחד, כשאמרת על ה-Team USS, כאילו נזכרת במג'יק, כאילו זה משהו undeniable כזה, אז גם אדוורדס, הנוכחות שלו היא משהו שאי אפשר להתכחש אליו, וגם סטיב קר אמר את זה.
כן.
ולגבי הקבלת החלטות, אני דווקא מסתכל על זה קצת בצורה שונה, אני חושב שקבלת החלטות או פיל, זה לא משהו שיש לך או אין לך, זה משהו שגם עם השנים, אתה יכול להשתפר בזה, והוא בהחלט השתפר בזה כבר, כאילו, מה שאתם רואים עכשיו, שזה עדיין מאוד מאוד גולמי, היה עוד יותר גולמי לפני שנתיים, בעונת הרוקי שלו. ואני כאילו מאוד אופטימי שזה, יש לו עוד הרבה לאן להשתפר. זאת אומרת, אני אומר, הוא כבר עכשיו עושה דברים ברמה מאוד מאוד גבוהה, ויש לו גם לפעמים איזה מסירות שאתה אומר, בונה, כאילו, לא חשבתי שיש לאנטוני אדוורדס את המוב הזה.
נכון, אתה צודק.
וזה אומר, אולי כאילו התקרה של זה היא יותר גבוהה ממה שאנחנו חושבים. כן, אבל אני אחזור למה שאמרת מקודם, שקבוצה זה לא קיר. אני חושב שקבוצה משוק קטן ב-NBA היא לא קיר, אבל היא הכנה לקיר.
נסוחה.
היא כאילו הסחכה.
פרגוד.
וילון היא כאילו משהו שיותר קשה לעבור.
לא קיר במובן שאתה יכול לעזוב אותה, זה לא ש... כאילו זה מה שהתכוונתי.
כן, אבל כאילו, בוא נגיד, הוא לפחות יהיה שם את ה... הם ישלטו על התשע שנים הראשונות שלו, שמונה שנים הראשונות שלו.
זה בעייתי, זה בעייתי, אבל אני אומר, אפשר לבקש החוצה, ושחקנים לומדים לעשות את זה. אהבתי את הניואנס שהוספת, ואני אוסיף ניואנס על הניואנס הזה, שאתה צודק שקבלת החלטות זה משהו שמשתפר, ופעיל המשחק זה משהו שהוא נרכש, אבל זה הדרמה מסוימת. וכשאנחנו מגיעים לטופ של
הטופ... כן, לא יהיה לוקה.
בדיוק. בדיוק, אז רק אני רוצה לשים שם את הזה, והוא לגמרי יכול להיות שחקן טופ 5 ב-NBA, בלי להיות טייריס הליברטון או לוקה או ג'יימס הרדן מבחינת...
ליאניס אין פיל.
ליאניס.
יש לו פיל, אבל הוא לא פיל ברמה של גדולים.
אז אתה יכול להגיע מאוד גבוה בלי להיות יוקיץ' או לוקה או הליברטון, שאני בכוונה אומר שהוא לא שחקן שהוא טופ 5, אבל כאילו הפיל שלו הוא פסיכי לגמרי. השחקנים האלה, שזה היתרון שהם מביאים למשחק, הם שחקנים שכבר אי אפשר לאמן אותם אפילו. זאת אומרת, הם כבר, הם נעים המאסטר בעצמם. אני נזכר, אני לא זוכר איזה להקה זה דיברת על מוזיקה. היה נגן בס, אני חושב, שהוא דיבר על, הוא באמת היה ברמה יותר גבוהה, כאילו עדיין, ברמה יותר גבוהה מכל מי שהוא פגש מימה, והוא לא אומר את זה בהתנסות, אבל הוא דיבר על זה שבג'אמים שהם היו עושים בהופעות, הוא היה עושה טעויות, והוא היה קולט שאף אחד לא יודע שהוא עושה טעות. ונפל לו איזשהו אסימון שהוא כבר, עכשיו זה כבר אני משלים, אתה יודע, את הרעיון שהיה לו, אבל הוא הבין שהוא לא רק השחקן, הוא גם השופט. זאת אומרת, הוא גם המאמן, הוא הסמכות כבר של עצמו. והשחקנים האלה עם הפעיל המשחק הזה, היוקיצ'ים והלוקה דונצ'יצ'ים, יש מעט מאוד שאתה יכול לבוא אליהם ולחדש להם על המשחק, ובמובן הזה מי שלא מראה את היכולות האלה מגיל מאוד מאוד צעיר, הוא לא יגיע לשם. במובן הזה, וזה בסדר, כמו שלוקה לא יהיה אטלטי כמו אדוורדס בחיים, זאת אומרת, יש תקרות בחיים שלנו, וזה אחד מהם, זה הכל.
כן, זה גם מחזיר אותי כאילו לדיון הזה, נגיד אנטוני אדוורדס מול לוקה, מחזיר אותי שוב לדיון הזה למוזיקה, כאילו, יכול להיות, כמו להגיד שפרל ג'אם יותר טובים לא יודע, Guns N' Roses, כאילו זה סבבה, יש אלמנטים דומים, אבל זה ממש שני דברים שונים לחלוטין,
ויש אנשים שלושה מאזינים עכשיו צועקים עליך שפרל ג'אם פי 10 יותר טובים, וארבעה מאזינים צועקים לך
אני בצד שפרל ג'אם בדיון הזה, כן, כאילו, שלא יהיה ספק, כאילו, אני ראיתי את פרל ג'אם פעמיים בחול, אני כאילו... אני טים פרל ג'אם, כמעט מול כל משתבי מולם. אבל אני מודע לזה שיש אנשים שיגידו שגאנז אנד רוזס יותר טובים מפרל ג'אם. אנשים בזויים, אבל יש אנשים כאלה.
בזויים. חרשים.
סתם. צוחק.
פרל ג'אם טופ 5.
אז כאילו, אז אתה מבין איזה מגוחך זה נשמע? המשפט הזה שראית עכשיו, ואנחנו בכדורסל, אנחנו פשוט, כאילו זה פשוט חלק מה-day to day שלנו, מי טופ 5, מי עכשיו טופ 5, מי יצא מהטופ 5, קווין דורנט כבר לא טופ 5, יש ספייס, קווין דורנט נכנס אליו ובא ודיבר בו, ממש, הוא דיבר ארוכות, בספייס שנקרא קווין דורנט is not a top 5 player anymore, משהו כזה. והוא הסביר למה הוא כן טופ 5.
המקבילת NBA של צ'רלי צ'פלין הולך לתחרות של... חקיינים של צ'רלי צ'פלין וזוכה במקום השלישי. זה הבילה של...
זה באמת הרגשתי שהעולם קורס לתוך עצמו ברגל.
כן, כן, זה מה שיפה שהוא עושה.
אוף.
כן. אוקיי, יצא לנו שיחה מזה.
וואו, כן, 49 דקות כבר. יפה לנו.
49 דקות, פרק 49. מה אתה חושב שהיקום מנסה לרמוז לנו משהו?
נראה לי, הוא אומר, ננסה לרמוז לנו שהגיע הזמן להשלים שעות שינה.
יאללה, אני אקשיב לו.
אחלה יקום.
אחלה יקום.
אורן, היה ממש כיף, את האמת. אנחנו נתחיל לעשות את זה עוד, את הפורמט הפריסטייל הזה.
נכון, לגמרי, ממש תהנה.
סבבה, אז אנחנו נתראה בפרק הבא שאולי יהיה גם פריסטייל, או אולי יהיה יותר ליין לפי.
אולי נחשוב משהו קודם, כן.
אולי לחשוב על משהו.
בינתיים אתם גם כדאי שגם אתם תצטרפו לשיחה אם אתם יכולים ואתם רוצים.
כן, תמיד יכולים, אתם יודעים, כאילו, אני מרגיש שכזה יש פודקאסטים שכאילו מעלים פרק בטוויטר, ואז מתחיל דיון על הפרק בטוויטר. אצלנו זה כזה, אנחנו מעלים פרק, וכזה כל אחד חווה אותו עם עצמו כזה, ואנחנו נשמח לשמוע גם איך חוויתם אותו, ושיהיה איזשהו פינג פונג. ואנחנו מאוד מאוד מעריכים את זה שאתם שם. מה עוד היה לי להגיד? היה לי שזהו.
זהו, הגענו ל-50, אחד לשנה הבאה. 50 דקות.
יאללה, ביי.
ביי ביי.